אתם מאזינים ל-SBS בעברית.
שלום לכולם, כאן מייקל ברטורה, יש לי את הכבוד להיות עם מתי טוכפל. אנחנו מדברים איתך במסגרת סדרה שאנחנו עושים, בה אנחנו מדברים עם אנשים מהארץ, בדרך כלל אנשים שעוסקים בעיתונות, ואנחנו מנסים להבין איך נראות הבחירות הבאות, איך נראות המפלגות, המועמדים, מנקודות מבט שונות בחברה הישראלית. אנחנו עירחנו כאן כבר שלושה אנשים בתוכנית הזאתי, והנושא של החרדים והשירות עלה לפחות באחת מהשיחות האלה, כנושא בעייתי בעיני חלק מהאנשים, מבחינת הוויכוחים סביב גיוס והשתתפות בעול לאור השנים האחרונות והמבחנים שהארץ או שישראל עוברת. אז ספר לנו קצת על מחשבותיך, אני מבין שיש לך גם רקע מעניין, כי אתה התחלת, אתה היית בן אדם חילוני במקור, ועכשיו אתה בן אדם דתי.
כולם עוברים תהליכים. קודם כל, באמת הדבר הזה הוא כרגע מסעיר פה את הציבור. אני חייב לומר כמה תובנות שיש לי בהקשר הזה, כי מי שגם מלווה את המערכת הפוליטית הרבה מאוד שנים, וצריך, אני חושב גם שהמאזינים שלך ידעו שאין באמת, כמו שאמר בעצמו יאיר גולן, שהוא יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, אין באמת ויכוח על הנושא הזה אמיתי. מה שכן יש זה קמפיין פוליטי. זאת אומרת, יש מציאות של למעלה מ-70 שנה, שהלכה והתפתחה עם השנים, שיש לומדי תורה, בן גוריון עוד בזמנו קבע את הכלל הזה, שיש לומדי תורה, ברגע שהם נמצאים בישיבות, הם מקבלים פטור מגיוס, לא פטור מיידי, זה הולך לפי מנגנון של דחיית שירות, ואם הוא ממשיך בישיבה הוא מקבל דחייה לעוד שנה, ואם הוא ממשיך בישיבה הוא מקבל דחייה לעוד שנה, הפטור מגיע רק אי שם בגיל 26, שאז מקבלים פטור מלא. הדבר הזה זה מציאות של 70, יותר מ-70 שנה.
כן, אבל מתי, תרשה לי לקטוע אותך פה, בגלל שבן גוריון בדבנו דיבר על 400. זאת אומרת, כשהתחילו את המנהג הזה, אז היה מדובר בזה ש-400 שישבו וילמדו תורה, ושזה חלק מהקיום היהודי ונהדר. היום יש 80 אלף גברים חרדים בין גיל 18 ל-24. המצב השתנה במדינה. הארץ נמצאת כבר בדרך זו או אחרת במלחמה כבר 3 שנים כמעט. זאת אומרת, אתה, קשה לקחת משהו שהתחיל לפני דור בתור איזשהו משהו סימבולי ואולי אפילו קצת פיוטי מבחינת המהות היהודית על 400 איש ולהגיד שהכל אותו דבר ושאין פה שום שינוי.
נכון, אתה צודק. אבל עדיין, המצב שאנחנו מדברים עכשיו זה מצב שהתפתח במשך 70 שנה. גם המספר עלה, נכון? שאולי, תגיד, הרי מה שאתה אומר עכשיו, זה מה שאמרו כל אלה שרצו גיוס חרדים כל השנים. במערכת הפוליטית, זה היה עוד יוסי שריד, עליו השלום, שרצה גיוס חרדים, זה היה אביגדור ליברמן שדיבר על גיוס חרדים, אבל בכל פעם שהאנשים האלה ישבו בממשלות, בין עם ממשלות ימין, בין עם ממשלות שמאל, לא עשו בהקשר הזה כלום. ומה שקרה, מה שאנחנו רואים עכשיו, אני חושב שזה שיא הקמפיין של הנושא הזה של גיוס חרדים, כי כל אלה שמדברים עכשיו על גיוס חרדים, כמעט כולם, הם היו בממשלה הקודמת. בממשלה הקודמת לא היו חרדים, לא היה אפילו נציג חרדי אחד. אנשים שדיברו כל הזמן על זה שצריך לגייס חרדים, את כולם, אפילו לשלול להם אזרחות, לשלול להם תעודות זהות, לשלול להם את החיים, הם דיברו על זה וצעקו על זה. ומה הם עושים? הם מעבירים חוק גיוס, אמנם הממשלה הייתה קצרה ונפלה אחרי שנה, אבל הם הספיקו להעביר חוק גיוס בקריאה ראשונה.
אני מתנצל, אני הולך לקטוע אותך עוד פעם, כי בכל זאת, הטיעון של מה שהיה הוא שיהיה, לא עומד במבחן המציאות הישראלית העכשווית. הם העבירו את החוק הזה, זה היה לפני השבעה באוקטובר, זה היה לפני המלחמות, יש אנשים, הרבה מאוד אנשים בארץ שקוראים מעומס המילואים, קוראים מעומס, הצבא הסדיר לא עומד אתה יודע, המשימות שמטילים עליו. זאת אומרת, יש פה שינוי מהותי של המצב גם הישראלי, וגם בתוך כל זה הוויכוחים והעובדות לגבי המספרים שהשתנו. אז השאלה, אני שואל מחדש במידה מסוימת, האם כן. בחברה החרדית או בחברה הדתית בכללה, ואני מודע לזה שהחברה הדתית מציגה עשרות אם לא מאות זרמים שונים, אבל באופן כללי, האם יש הכרה בחברה הדתית, לא בחברה החרדלית, אבל בחברה הדתית,
כן.
שמבין או הולך לכיוון של הבנה שדברים השתנו, ולכן צריך לגייס אנשים חרדים, חושב. וצריך למצוא את צריך לפגוש בתוך המערכת את הצורך שלהם, או את הצורך או הרצון של המנהיגים שלכם, שישארו חרדים.
אז אני חושב, אני חושב שהתשובה היא מאוד ברורה, כי אנחנו רואים אותה בשטח. אני לא אמרתי, אני לא מתווכח עם העובדה שהמציאות השתנתה אחרי 7 באוקטובר ומלחמה ממושכת ואנשים שקורים תחת העומס. אגב, לא, לדעתי יש מאגרים הרבה יותר גדולים אם היו רוצים באמת לפתור את הבעיה של גיוס. וזאת, אם זו הייתה באמת הבעיה של כוח אדם, היו יכולים לפתור אותה הרבה הרבה לפני שמגייסים חרדים. שאם מדברים על צורך בחיילים, בכוח אדם, יש עוד מאגרים חוץ מהחרדים. אבל פתאום אתה רואה שהכל, הכל, הכל מתרכז עכשיו אך ורק בחרדים. פתאום כל הדברים האחרים, אף אחד לא מתעסק איתם, אף אחד לא מתעסק עם ערבים, אף אחד לא מתעסק עם אותם חיילים שנעלמו פתאום מהרשימות, איתם לא מתעסקים. מתעסקים רק עם החרדים, רק מהם תבוא הישוע. עכשיו לשאלתך. בוודאי שיש הפנמה ויש הכרה. אני רוצה להזכיר לך שרק בשנות ה-90, הרבי מלובביץ' אמר בצורה הכי ברורה, שמי שלא לומד תורה חייב ללכת לצהל. מי שלא לומד באמת בישיבה חייב ללכת לצהל. גם הרב שח, שזה בדיוק מהצד השני, זה היה המנהיג של הליטאים באותו זמן, מבני ברק, הוא אומר אותו דבר, מי שלא לומד תורה חייב ללכת לצהל. זאת אומרת שהדברים האלה היו ברורים כבר בשנות ה-90 של המנהיגים הכי גדולים של הציבור החרדי. מה קרה שפתאום עכשיו הם מדברים הפוך? מה קרה שעכשיו הם פתאום עומדים על הרגליים האחוריות ומתנגדים?
אז תסביר לנו מה קרה בבקשה.
מה שקרה זה שבמקום שתהיה מפלגה אחת שמדברת על זה, כמו שתמיד היה, שצריך לגייס חרדים וכו', ואף אחד לא באמת מתייחס לדבר הזה, זה קמפיין פוליטי שקרי, הכל בסדר. עכשיו פתאום כולם, גם נפתלי בנט, גם יאיר לפיד, גם איזנקוט, גם בני גנץ, גם ליברמן, פתאום כולם מדברים על חרדים, עכשיו גם בימין, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, עושים קמפיין על זה שלא יישובים חרדים. אנחנו רואים שכולם פתאום מתחילים לדבר על העניין הזה של חרדים וגיוס חרדים, והם האשמים היחידים בזה שאין כוח אדם לצהל. והדבר הזה גורם לחרדים פשוט להתכנס בתוך עצמם.
טוב, אבל אפשר להתווכח שזה באמת היה גם, שבאמת בגלל התקופה והלחץ ושהנושא בעיני הציבור, אז היה גם הכי הרבה לחץ לגייס חרדים.
הכל פוליטיקה.
הבנתי, מתי. בוא נעבור טיפה הלאה. איך אתה רואה, מבחינת ההבנה שלך, מבחינת אורח החיים שלך, מבחינת איך שאתה מבין את העולם החרדי והעולם הדתי בארץ ישראל, איך אתה רואה את הבחירות הבאות?
כן, תראה, קודם כל תוצאה אופטימלית היא שייכת לחיזוי העתיד.
נכון, לא, אבל אנחנו לא אומרים מה יהיה, אנחנו אומרים איך אתה היית רוצה שהדברים יהיו.
אני חושב שזה, אנחנו נמצאים באמת בתקופה לא רגילה. מצד אחד, המפלגות החרדיות, והיו חלק מהימין, כי הבוחרים החרדים הלכו ימינה. אגב, כמו חלק גדול מהעם עצמו, אז גם החרדים הלכו ימינה. ולא רק שהחרדים הלכו ימינה, אלא שהשמאל הלך מאוד מאוד רחוק שמאלה. למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שאם בעבר ש"ס ויהדות התורה היו יכולים לשבת עם מפלגת העבודה, הם ישבו עם רבין, עם שמעון פרס, עם אהוד ברק, כי אז בשמאל ההבדל היה מדיני. כן מוסרים שטחים תמורת שלום, לא מוסרים שטחים תמורת שלום, זה היה ההבדל. הנושא הדתי לא היה בכלל, לא היה שום הבדל. כלומר, לא היה כל כך חילוק בין מנהיג הליכוד לבין מנהיג המערך או מפלגת העבודה בהקשר הדתי. היום המצב השתנה. היום מפלגות השמאל הם נהיו מאוד מאוד אנטי דתיות. והדבר הזה הוא בעצם גורם למפלגות כמו ש"ס ויהדות התורה ש... היו רגילים לראות את עצמם כלשון מוזניים, ככאלה שיכולים לשבת גם עם אלה וגם עם אלה, ובעצם להיות אלה שמחליטים איזה ממשלה תקום ולאן נצטרף, הם פתאום מוצאים את עצמם במעמד צד אחד. כלומר, האופציה היחידה שלהם זה רק ללכת עם הימין. הם לא אוהבים את הפוזיציה הזאת. אריה דרעי, מנהיג ש"ס, הוא בבסיסו איש שמאל. משה גפני, מנהיג דגל התורה, הוא בבסיסו איש שמאל. אלה אנשים שתמכו בהסכם אוסלו. אלה אנשים שהתפיסות המדיניות שלהם הם שמאל. ופתאום הם מוצאים את עצמם נדבקים למחנה הימין שלא ברצותם. הם לא רוצים להידבק למחנה הימין, אבל הם בעצם חייבים, כי מי שמאלץ אותם זה א' הבוחרים שלהם, שהם ימין. הם נמצאים באתגר מאוד מאוד גדול, ייאוש, שלא הצליחו להעביר חוק ייאוש, שזו הייתה בעצם ההבטחה היחידה שלהם, היחידה והעיקרית של הבחירות האלה, והיא לא מומשה. אי אפשר לדעת אם הדבר הזה ידרבן מצביעים להגיע, אם הדבר הזה יחליש את המצביעים וישארו בבית. אני חושב שהאתגר הגדול הוא לשמור על הכוח. זאת אומרת, שש"ס יהיו עדיין בעשרה, 11 שלהם, למרות שבסקרים אנחנו רואים שיש להם 7-8, ויהדות התורה, מבחינה דמוגרפית, היו צריכים בבחירות האלה לקבל את המנדט התשיעי. כלומר, להיות 9. מבחינה דמוגרפית, מבחינה מספרים. מקווה שתהיה ממשלה טובה, שתעשה עבור היהודים בארץ הקודש, עבודת קודש.
מתי טוכפלד, היה מאוד מעניין לדבר איתך, תודה על הזמן. אני מניח שאולי יצא לנו לדבר עוד פעם לפני הבחירות, ובכל מקרה באמת מעריך את זה שבאת לתוכנית.
טוב, אנחנו פה, מחכים לכם. תודה רבה.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.